ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפרק חפש, אבל אתה מסתפק אביאל אם ניכנס או לצאת. מה, יש שם משהו יותר מעניין? אז תבוא כולם. אם יש שם משהו יותר מעניין, תבוא כולם. מה זה? אה, אתם שיוצאים לצבא?
פתע
לך את המלך. בגלל זה לך את המלך. זה אחלה מהרצת. פרק הפרק. אה, בסדר. טוב. טוב, שמעים בלגן, פה יש את אביב סגל. הוא נמצא למטה אביב סגל, משורה? יש לך רעיון, ופה יש את זה, ופה יש תאו, זה... אוקיי, זה תוכנת מחשב לסחרן את כל הישיבה. ככה, בפרק חפתת, שאנחנו נמצאים בו, אני מבקש היום לראות את החלק הראשון שלו. אם אנחנו מתבוננים בו ועוברים עליו, ואלה דברי הספר, אשר שלח ירמיה הנביא מירושלים אל יתר זקני הגולה ולכהנים ועל הנביאים ואל כל העם אשר הגלה נבוכדנצר מירושלים בבלה. אחרי צאת יוחניה המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלים והחרש והמסגר מירושלים ביד אל עשה בן שפן וגמריה בן חלקיה אשר שלח צדקיה מלך יהודה אל נבוכדנצר מלך בבל בבל המלכו. זאת אומרת, אם אני מזכיר, בשבוע שעבר לא למדנו, למדנו לפני שבועיים, אם עניינו המרכזי של פרק כ"ח זה הוויכוח הגדול עם חנניה בן עזור, וכל הדיון על נביאי השקר ועל מה שהיה לנו, על מה שהיה לנו סביבה, אז הפרק שלפנינו הוא ממשיך, בעוד מהלך, הוא ממשיך בעוד עניין את הנקודה הזאת, את הדבר הזה, את העניין הזה, והדברים מופיעים באופן כזה שאם עד עכשיו ירמיהו דיבר על מי שפיזית נמצא פה, בארץ, חי פה, נושם פה, קיים פה, ירמיהו מנצל את שירותי הדואר, שמופיעים בפסוק ג' ביד אל עשה בן שפן וגמריה בן חלקיה אשר שלח צדקיה מלך יהודה אל נבוכדנצר מלך בבל בבל עלינו. חסרה פה המילה איגרת, אבל מסתבר שצדקיה הוא שולח משלחת אל נבוכדנצר, וכנראה שהוא שולח לו איגרת, או מה היהודים מבקשים? פטור ממסים, תקל מעלינו מהגזרות, זה כבר מה שיהודים יכולים לבקש. הצדקיה הוא שולח לנבוכדנצר. עכשיו, מכיוון שאין שירותי SMS ואין שירותי דואר ולא שולחים חבילות דרך הים, ירמיה אומר, רגע, יוצאת משלחת מפה לבבל, אני מבקש משלוח מסר לכל היהודים שגלו עם יכולה מלך יהודה. יש לי מסר אליהם. עד עכשיו הוויכוח שלי עם נביאי השקר היה בגזרה הזאת, פה התווכחנו, קיימנו ויכוח, חנניה בן עזור נמצאים בהר הבית, הוא אומר בעוד שנתיים, אני אומר בעוד 70 שנה. אז כל המסרים הללו עוברים למי? לאנשי ארץ ישראל. אבל כל אלה שיצאו בגולה, עכשיו מה זה יצאו בגולה? עשרת השבטים איבדנו אותם כבר לפני 100 שנה. את החרש והמסגר איבדנו לפני 6-7 שנים. אנחנו נגיע ל-11 שנים מהחורבן, של ירושלים על ידי נבוכדנצר, אם ניקח 11 שנים אחורה, זה גלות החרש והמסגר. אז אנחנו נמצאים באותם 11 שנים של בין חורבן הבית, כאילו אתה יושב על חבית חומר נפץ ואתה מחכה שמשהו יתפוצץ, שמשהו יקרה מסביב לעניין. ואין תלמידים אצל הרב ארנון? חבר הרב ארנון שהוא בית? מה? נגמר השיעור, זה כל בסדר. אה, כי הייתי ככה נכון, 6:30, בסדר. ככה בתוך כל כך הרבה דברים. היה בסדר ברב ארנון? היה לתלמידים? היה שיעור?
היה שיעור,
הכל היה בסדר גמור. וראית במקרה הרב עדי סגל נמצא למעלה?
לא.
עושה איזה בדיקה מחדר ישיבות הנהלה?
בסדר.
כי סליחה שאני משתמש בגבאי, אני מבין פה, אני צריך לדעת שכל אחד מקבל את הכבוד הראוי לו. אז באיזשהו מקום, ירמיהו מבקש להעביר את המסר. עכשיו, איך הוא יעביר להם את זה? הוא ישלח להם, כמו שאמרנו, הוא ישלח להם מכתב. מה הוא יעשה? הוא שולח איגרת. למי הוא נותן את האיגרת? עכשיו, אנחנו כמובן יכולים פה להפעיל את הדמיון שלנו, האם צדקיהו ידע שירמיהו מוסיף עוד איזה מכתב לאנשי בבל? האם הוא הסכים לזה? האם הוא ידע מה כתוב בו? האם ירמיהו ביקש את רשותו? הראה לו את זה? לא הראה לו את זה? אין לנו. הפרק לא עוסק בכלל בדברים האלה. הפרק עוסק בעניין אחר לגמרי. אז אני קורא שוב, זה הרקע למה שמופיע פה בירמיהו חפתת. ואלה דברי הספר. אומרים כל הפרשנים, וזה מי שרוצה להפין חבור יפה לפורית, מגילה נקראת ספר ונקראת איגרת. ולכן...
ופה שלכן מעלה אוכל לכן והטוב.
שמעתם את הרמז. מילה אוכל נאמרה בצליל קצת שונה. אז הרב ארנון היה בסדר, והרב זה בסדר, וגם אנחנו באופן שם בסדר. יש לך רק מקורות. אז אנחנו בתוך ה... אז מגילה נקראת ספר ונקראת איגרת, לכן כשבא לקריאה קורא על כל דברי האיגרת הזאת, הוא צריך לנענע אותה, להפסיק אותה, זה העניין וכו'. אז כאן כתוב, ואלה דברי הספר, אז כל הפרשנים מיד אומרים, איגרת, אל תבעל את זה, זה נכתב, זה נשלם. אשר שלח ירמיהו הנביא לירושלים, אל יתר זקני הגולה, ואל הכהנים, ואל הנביאים, ואל כל העם אשר הגנה למוחמצם לירושלים בבלה. מתי זה היה? אחרי צאת יוחניה המלך והגבירה והסריסים, שרי יהודה וירושלים, והחרש והמסגר מירושלים, את מי הוא שולח את האיגרת הזאת? ביד אל עשה בן שפן וגמריה בן חלקיה, אשר שלח צדקיה מלך יהודה לנבוכדנצר מלך בבל, בבל הלבו. אז חוץ ממולי שלא היה פה והפסיד, זה הסיטואציה. כאילו נותנים, ירמיהו מוסיף מכתב על המכתבים ששולח צדקיה לנבוכדנצר מלך בבל, המכתב לא מופנה לנבוכדנצר, הוא מופנה לכל אלה שיצאו פה, ואמרנו שהגלות של החרש והמסגד היא הייתה הגלות האריסטוקרטית. החרש והמסגד, כל האנשים האינטליגנטיים, כל האנשים החשובים, פה נשארה דלת הארץ. כל אלה יצאו, וזה גלות שאנחנו מזכירים אותם במגילת אסתר, עם הגולה של עוגלתה, עם יוחניה מלך יהודה, אשר עוגלה עם נבוכדנצר מלך בבל, ואז אנחנו מדברים על מרדכי. מרדכי היה אחד מאלה שיצאו לגלות בעקבות העניין הזה. כמובן זה מחבר לנו, מסחרר לנו את כל התנ"ך. פה מגילת אסתר מהכתובים, פה מלכים וירמיהו מנביאים, ואנחנו מבינים על מה אנחנו בכלל מדברים. ירמיהו מחליט, גמרתי לריב עם נביאי השקר פה בארץ ישראל, אני עכשיו צריך להעביר את המסר הזה גם לאלה שיושבים בבבל. הדבר הצריך עיון פה, מה זה אחרי צאת יוחניה המלך והגבירה והסריסים, שרי יהודה וכו'. תראו בדף המקורות שלפנינו, כתוב במלכים ב', יש לכם פה את הציון המדויק, ויגל את יהויכין בבלה, זה נבוכדנצר, ואת אם המלך, הגבירה זה אם המלך, מסתבר, שהיה מעמד מיוחד. עכשיו, במקרה שלנו, יהויכין היה בנו של מי? יהויכין, נכד של יאשיהו. אז אם המלך זה אשתו של יהויכין, זו אם המלך. אז כתוב במלכים, ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך ואת סריסיו, ואת אימי הארץ הוליך גולה מירושלים בבלה. כל אלה מוציאים אותם, שולחים אותם, מעבירים אותם לשם. עכשיו, מה היה השם של הגברת הזאת? זה כתוב בתחילת הפרק, לכן מופיע פה, זה לא טעות, אלא לכן פסוק ח' מופיע אחרי פסוק תדבר, לא כי אנחנו רוצים לשנות את התנ"ך. בן 18 שנה יהויכין במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים, ושם אמו נחושתא בת אל נתן מירושלים. תראו לעצמכם, מציעים לכם שידך, איזה גברת, איך קוראים לה? נחושתא. לא יודע למה הוא יהיה איזה צוחק. אני רק אמרתי את העניין הזה, אבל זה השם. נחושתא בת אל נתן מירושלים, והיא הייתה אמו של יהויכין, היא הגבירה היא זאת שמדברים עליה כאן, ועד כאן דברי מבוא לעניין. עכשיו, מה כתוב באיגרת? אז אני מבקש להתייחס היום לשתי הנקודות הראשונות באיגרת, מה המשמעות שלהם ומה התוכן. עכשיו, בואו נראה ביחד מה כתוב בפרק, מה כתוב באיגרת. פונה ירמיהו לאנשי בבל ואומר להם כך, רבותיי, זה אנטיתזה מוחלט למה שאנחנו מכירים היום, וצריך להיפגש עם זה ולראות מה כתוב. כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, לכל הגולה אשר הגלתי מירושלים בבל. שימו לב שהכותרת בפרק, אלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא בפסוק א', מה, אנחנו לא יודעים שהוא נביא? ופה אומרים לנו השם צבקות, אלא המשאנו רוצים לאשש, לאמת, מבקשים לעשות פה דברים עם עוצמה, עם ידיים ורגליים. תדעו לכם, זה לא המצאה, זה לא פיברוק, זה דבר השם, השם צבקות, מי שאומר את זה, זה הנביא. הדברים הם בעלי משקל ובעלי תוכן. עכשיו תראו מה הוא אומר, ותגידו לי אתם, אנחנו כאנשים, ברוך השם, אנחנו, אני מודה ומתוודא, שבאמת, הלימודים שלנו בישיבה, מפגישים אותנו הרבה מאוד בנושא הזה של עלייה, של חוץ לארץ, של ארץ ישראל. לא, לא כל אחד נחשף לזה, אדם יכול לגדול בארץ. אם זה משפחה ישראלית ממוצעת, הוא לומד בישיבה שהוא לא נפגש בדבר הזה, מבחינתו עלייה וכל זה, סיפורים, אני לא יודע למה, אבל זה לא, אנחנו חיים עם זה. זאת אומרת, לפני שנכנסתי לפה, ישבתי אצל הרבינה, לפני כן ישבתי עם בחור, שהוא בן מחר, שהוא יוצא מצבא, והוא דנתי איפה לסתור מירה, האם בישיבה או בירושלים. סוגיה של עלייה, אדם של הבית, מה הוא עושה, איך הוא מתנהל ואיך הוא חי וכו'. אז תראו מה אומר להם ירמיהו, וזה מקומם אותנו ברגע הראשון. כי מסתון א' ידיד שלא חינכו אותו ככה בין בחוץ לארץ. תראו מה הוא אומר להם. בנו בתים ושבו, ונקרו גנות ויחיו את פריין. אתם לא חיים שם בגולה באופן זמני. בנו בתים ושבו. תבנו בתים, תעשו להם מסגנים, תעשו להם גינות יפות, תיתו עצים. מה אנחנו בגלות, אנחנו רוצים לחזור הביתה. יש פה אנטי מסר, יש פה אמירה הפוכה ממה שמקובל אצלהם. אנחנו יודעים שתמיד זה הפוך. לא, הגלות זה משהו זמני, כלי גולה, סילח וכו'. איך שהוא לא כדאי לפרק את החבילות, אנחנו תכף חוזרים. אבל אם אנחנו חוזרים לשיעור הקודם שלנו, על מה היה הוויכוח עם חנניה בן עזריה? האם אנחנו תוך שנתיים רומים את הכל, אז לא כדאי לפרק את החבילות בכלל. נשאיר את הכל גם אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ולמיהו חבר'ה, זה הולך לקחת 70 שנה. ואז, חוץ מהעניינים הגשניים של בתים וגנות, הוא גם נותן להם הוראות משפחתיות. קחו נשים, כמובן לא מתכוון חלילה נשים גוניות, אלא מתוך כל האנשים שיצאו לגולה, קחו נשים, והולידו בנים ובנות, הוקחו לבניכם נשים ובנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות, עורבו שם, ואל תמעטו. זאת אומרת, יחיו חיי קבע. הנקודה השנייה, ודרשו את שלום העיר, אשר גיליתי אתכם שם, והתפללו בעדה אל השם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. לא רק שאין פה את שלילת הגלות, אלא יש פה את חיוב הגלות. דרשו את שלום העיר. זאת אומרת, אתם תתפללו בשלומה של בבל. גבלתי, לא יאומן כי יסופר. מה זה? כן, אני זכיתי לפני 4 שנים לרשת את המחזורים של הסבא רבא שלי. סיפרתי את זה, אני חושב. ושם יש תפילה לשלום הקיסר והקיסרית עם שמותיהם המפורשים. דרשו את שלום העיר, כי בשלומה יהיה לכם שלום. אבל כאן עושים את זה מאילוצים, אבל הנביא מעביר לנו את דבר השם באמת, מה קורה פה? מה מתרחש פה? ירמיהו אומר להם, חבר'ה, אנחנו הופכים את הגלות לאידיאל, בונים בתים, נותנים גרמים, לקחת נשים, פה אנחנו הולכים לשבת הרבה הרבה זמן. זאת אומרת, אם הייתי צריך להנגיד את זה למשל, ואם הייתי, היה לי הרבה יותר זמן ללמד את זה וכולי, הייתי מנגיד את זה לשיר המעלות, בשיר השבת, שירה ציון, היינו כחולמים. או לפרק שלפני כן, על נערות בבל שם ישבנו וזכרנו את ציון וכו', על כינורים בתוכה תלינו זה, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו וכו', אנטיתזה מוחלט. מעניין, אני אומר, אם יש כיתה גדולה, אתה מחלק אותה משני חלקים, בעזרת השם חלק מכם יהיו מורים פעם, אז להכיר ולדעת את הדבר הזה, ואתה אומר, רבותיי, אתם תשדרו את הפרק הזה בתהילים, אתם תשדרו את הפרק הזה בירמיהו, ובואו נראה מה מתרחש, מה קורה פה. מתי זה נאמר, מתי זה נאמר, כמובן זה בימי שיבת ציון, זה בימי זה, אבל מה בדיוק יש לנו פה מסביב?
צדקיהו,
יש לנו צדקיהו,
יש
לנו צדקיהו, יש לנו צדקיהו, יש לנו צדקיהו, יש לנו צדקיהו, יש לנו צדקיהו, יש לנו צדקיהו, יש לנו צדקיהו. צדקיהו שולח כנראה, זה לא כתוב שזה יגל. צדקיהו שולח משלחת הנבוכדנצר מלך בבל. אמרתי שבתור בן העם היהודי, אני אתאר לעצמי, מה עוד ביקש ממנו? בטח אמרנו, תשמע, אתה ביקשת מיסים מיליון דולר בשנה, תוריד לנו את זה ל-750,000. אנחנו קצת קשה לנו. יכול להיות כל מיני דברים. ירמיהו שומע שמשלחת עתידה לצאת והיא לוקחת איתה כל מיני דברים, הוא מצרף איגרת, הוא אומר, נו את זה לאנשים, זה מה שסתם, זה אמרנו. אז איך אנחנו מבינים את הרעיון הזה? תראו מה אומר המלבין, מקום מספר 2 בדף המקורות. הוא נטו גנות, אף על גם שנטיית גנות מורה יותר על העקבה במקום מבניין בית, כמו שכתוב לא יבנו ואחר ישן, הוא מוסיף שאף לא יתעו ואחר יוכל. קחו נשים ואל יחדלו מלפרוד ולרבות שם. קחו לבניכם נשים, לבד תחשבו כי בניכם ישובו וישאו נשים בארץ ישראל, ובנותיכם תנו לאנשים, לבד ישלחו אותם לארץ ישראל להינשא שם, כי בני ארץ ישראל יהרגו. זה המשך הפרק, לא יודע אם נראה את זה היום. זאת אומרת, ירמיהו אומר להם, נותן להם הוראה. עכשיו, איך אתם מבינים את זה? זה הוראה, זה מחייך, זה המלצה. איך אנחנו מבינים את העניין הזה? הגמרא במסכת בבא בתרא, במסגרת דיונים כאלה ואחרים, דורשת הגמרא את הפסוק, תהי לו תל מהך, יבנו בתים ושבו וניתעו גנות ויחלו את פריין, מה יקי אמר? מה, באמת, זה חיוב? הוא עושה מצווה? הוא אמר להם, זה מה שאתם חייבים לעשות? אומרת הגמרא, אלא יצאה טובה כמה שמלה. החנמי יצאה טובה כמה שמלה. מסביר רש"י, דאי לו תימהכי, הרי שלח ירמיהו לאותן שהיו בבבל, שגלו עם יכוניה י"א שנה קודם גלות צדקיהו, בנו בתים ושבו, כי לא תצאו משם עד מלות לבבל 70 שנה. למה לי להזהירם על זו? אלא יצאה טובה כמה שמלה. דו מסיא אותם, החנמי יצאה טובה בעל מאים. מעניין הוא, ואני לא מתכוון לתת לזה תשובה, אני רק רוצה לחשוף אתכם לעניין הזה, יש לנו שאילתות של רבי גאון, זה חיבור מתקופת הגאונים, הוא חיבור הלכתי על סדר פרשיות השבוע, והוא נקרא שאילתות, זאת אומרת, נושאים הלכתיים בפרשת השבוע, ושם בסוף פרשת בזאת הברכה כתוב כך, שאילתה, דמחיים דבית ישראל, למינסת נשא ועולו דבני, ומסת בפריה ורבייה, דכתיב, קחו נשים והולידו בנים ובנות, ולא מבית ישראל, אלא אפילו גוי מפקדי הפריה ורבייה, דכתיב ואתם פרו ורבו. וכמובן שכולם שואלים, מה פתאום השאילתות לומדת מירמיהו את החובה הזאת? אבל זה מופיע בתורה, זה מופיע בזה. מה המשמעות של העניינים הללו? לא נעריך בזה כרגע. בכל מקרה, הנקודה הראשונה שעולה פה בפרק, שירמיהו לא חושש שזה ישכיח מהם את ארץ ישראל. ירמיהו אין לו פחד, ירמיהו יודע שצריך למלות את צד השם. אי אפשר לחיות 70 שנה על מזוודות. שנתיים אפשר לחיות על מזוודות. שבוע אפשר לחיות על מזוודות. לא 70 שנה. ומכיוון שירמיהו רוצה להוציא, וזה העליית מדרגה שיש לנו בפרק שלפנינו. בפעם הקודמת בפרק כ"ח דיברנו על מה להוציא את יושבי ארץ ישראל מאשליית נביאי השקר. עכשיו ירמיהו שמצוותו פרוסה על כל העולם, הוא אומר, אני גם צריך להגיע עם המסר הזה לבבל. המסר הזה צריך להגיע לבבל שהם לא יתבלבלו עם נביאי השקר. ולכן, אני עושה דבר הפוך ממה שנראה לי תמיד. תמיד נראה לנו לומר, ארץ ישראל זה המקום. כל מה שעושים בגלות זה הכל זמני. אומר ירמיהו, זה נכון, אבל יש לנו את צו השם. וצו השם שחייבים לעבור 70 שנה. ממתי צריכים לעבור 70 שנה? זו עוד סוגיה. מגלות החרש והמסגר, מחורבן הבית, מהחלום של בלשצר, מה עושים, איך עושים, איפה עושים, זה יותר קשור למגילת אסתר, כי זה חלק מההתבלבלות של אחשוורוש בחשבון, ולכן הוא הוציא את כלי המקדש. אבל לענייננו, מכיוון שיש פה ציווי כל כך משמעותי, ירמיהו מבקש, אם אני צריך לסכם את זה במשפט אחד, ירמיהו מבקש לשנות את השקפת העולם של הגולים. לשנות את השקפת עולמם של הגולים, כל השקפת העולם הזה היא לא נכונה, היא לא במקום, ולכן הוא נותן להם את כל הציוויים, כפי שראינו בגמרא, זה רק המלצה, אבל זה הדברים שצריכים צריכים לבוא ולעשות. אל תבנו לכם אוהלים, בנו בתי קבע, אל תחשבו שאתם איכשהו תקנו אוכל מכל משם. מדובר על סיפור ארוך ועל משמעות מאוד עמוקה ורצינית, ולכן גם צריך לבנות משפחות. הנקודה השנייה שהוא אומר להם, ובה הייתי מבקש להתעכב, ודרשו את שלום העיר, אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל השם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים, קודם א' אמר לפי קצת בביקורת, הוא אמר שעד היום עושים את זה, אנחנו רואים שיש חובה, יש חובה להתפלל בשלומה של מלכות. הרב קוק נפגש בסוגיה הזאת, אנגליה שלטה על ארץ ישראל. אם אתם קצת מכירים את ירושלים, אז ברחוב שנקרא קינג ג'ורג', כשאתה עומד שם, איך הרחוב הזה נקרא, מה פתאום נקרא קינג ג'ורג', זה היה רחוב סנסון, כך נקרא רחוב, סנסון. ואם אתם רוצים לבדוק אם אני צודק או לא, בבית הקרוב, כשאתם רוצים את מעבר החצה, הכול צוחקים פה, אני אומר למה, אני מדבר על דברים רציניים. בסוף זה שם שהמשגיח הוא פה ליצן, אני לא יודע, זה נשמע לא טוב. אולי זה דין בערב פורים. אז מה אני עושה? אני פוגש רק מכם מדי פעם, אז אני צריך לתת לכם להתבוננות, מה לעשות? אפשר גם לבדוק את האינטליגנציה של הגברת דרך הדבר הזה. אז אם אתם עובדים במעבר החצייה, פעם זה היה צומת ה-X'ים זה נקרא, היום זה כבר לא, אין X'ים, יש רכבת. אבל זה בדיוק. מצד אחד, כשאתה עם הגב לעיר העתיקה, אז משמאלך מאפן נאמן, ונמחה עוד איזה חנות, משמאלך קדימה שם היה שם... מה? גם איזה פיצות, אבל בסדר, נניח. אז אם אתה מסתכל שמאלה, זה חוב קינג ג'ורג' אחד, ואם אתה מסתכל במעבר חצייה ימינה, עוד נשאר שם השבט הישן הרחוב סנסון. עכשיו, אם אתה תעבור שמאלה, יש שם לוח שיש גדול, שיגיד לך שבגלל שהפר
מעבור...
מה?
זה בכחול כזה, הלוח שיש.
אז כתוב שם שהרחוב הזה נקרא המלך ג'ורג' או קינג ג'ורג' או לא משנה מה, לכבוד המלך הזה והזה, לכבד את מלכות בריטניה וכו' וכו'. עכשיו, זו סיטואציה שעמדה לפני הרפקות. ותראו מה הוא אמר. אחינו, יש לכם, סליחה שברח לי המקור, זה עמוד 302 במעמדי הראייה. הכותרת היא שלומה של מלכות, אפשר למצוא את זה. אחינו היקרים והאהובים, הנה התאספנו פה במקום הקדוש הזה להתפלל, לשאת רינה ותודה לקר חג, ושמחת יום ההולדת הגדול והנכבד של עוד מלכותו, אדוננו המלך הגדול, ג'יאורג' ה-50, מלך בריטניה ירום הודו. כל זה אומר לו נפקו. זאת אומרת, זה המשמעות היא כזאת, נתקבצנו ברגשי קודש, ובלב מלא אהבת עומד ורגשי כבוד וחיבה להדרת כבוד מלכותו. ולממלכתו האדירה רבת המפעל של הצדק, של הטוב ושל התרבות הנעלה בעולם האנושי. אני מקווה שכל אחד מכם עשה לפחות סיור אחד עם בוגר הישיבה על ידם הרשאו ושמע איך האומה הבריטית, מה היא עשתה לצעירים יהודים בארץ ישראל, איך היא טבחה והרגה בהם. הוא לא מתבייש להגיד את זה גם כשהוא עומד עם קבוצה באמצע הרחוב ועוברים אנשים. כי אנחנו מבחינתנו האימפריה הבריטית הנאורה, אנשים מאוד נחמדים, יש לו דוגמאות שהם פשוט ירו למוות באנשים שהלכו ברחוב. סתם, בלי שום הסבר ובלי שום עניין, והוא דואג להדגיש את זה, הוא חולל לי את המהפך. גם אני הייתי קורא את מעמדי הראייה האלה בצורה שגרתית ורגילה, אבל בכל אופן אני ידע לתלמיד שלי פה, ואני מדי פעם מסייר איתו, אז אני שיניתי קצת את הטון של הדברים הללו. אני מגלה לפניכם את רכשי ליבי. נעים יהיה לנו לדעת, לנו בייחוד, אנחנו בני ישראל, אשר זכינו לשבת בארץ הקדושה, וביותר אנחנו, אשר חיבה יתרה מודעת לנו מחסד השם, לשבת בעיר הקודש ירושלים, ונישא מהמקום הקדוש והאדיר הזה, רינה ותפילה לשלומה של מלכות הנכבדה, האדירה והחביבה, מלכות בריטניה הגדולה ומלכה הגדול והנאור. כי אומנם רבה וגדולה דרך אלינו המצווה הגדולה הזאת להתפלל משלומה של מלכות. זאת אומרת, יש עניין, וזה לא סתם שיהודים הכניסו למחזור שלהם, וזה לא סתם שמתפללים על דברים כאלה, שמצטווינו עליה ממצוות הנבואה וממצוות הרחמים גם יחד עמים. זה לא רק מתרגל מצוות, אבל הנביא, הרי אין נביא עתיד לחדש דבר וכו' וכו', אבל ירמיהו הנביא מוסיף לנו כאן איזה משהו מדברי הנבואה. עוד בתקופה הראשונה, אשר טעמנו בעתם הגלות על אדמת זרים, אחרי אשר נוטשנו מעל אדמתנו הקדושה והחביבה, וגלינו לבבל, היה דבר השם אלינו ביד ירמיהו מביאו לאמור, כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, לכל הגולה אשר הגלתי מירושלים בבלה, בנו בתים, ושבו וניתו בנים ויכלו את קריין, ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה, והתפללו בעדי אל השם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. אחרי הנבואה, באו החכמים וציבה לנו במשנתם, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שימלא מוראה איש את רעהו חיים בלעות. זאת אומרת, אז הנקודה הראשונה בפרק, שירמיהו מעמיד אותנו עליה, א', חיי משפחה, שזה בתים, גנון, נשאת נשים, להוליד ילדים וכו' וכו', זה במעגל המשפחתי הרגיל והרשות. והנקודה השנייה, תפיסת עולם. דרשו את שלום העיר, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זאת ההבנה הפשוטה, וכך כולם מבינים שצריך להתפלל לבבל ולשלום שלהם. ואני אומר עוד פעם, אמרתי את זה בתחילת השיעור, זה מהפכה בתפיסת העולם שלנו. אנחנו לא מגנים את זה, אם עלי אנחנו לומדים ירמיהו ודנים וכו' וכו'. אנחנו צריכים להתפלל בשלומה של אמריקה. מה לנו ולכל הסיפור הזה וכו'. אנחנו רואים שיש לדבר הזה משמעות מיוחדת. אם תהפכו את הדף, אני מבקש להיפגש עם משהו מיוחד, נדמה לי שהוא משהו מיוחד, ואתה מכיר זה הוא אין. נכון, אז קודם כל אני רוצה לדבר לרגע על האיש, אני מודה באשמה. מה? כן, יודעים את ימי, אכן. רוב המרגליות, אני אגיד רק משפט אחד, אני חושב שזה יגיד לכם את הכל. אני שמח שיהודים שמשתתפים בשיעורי מכירים את השם הזה, כי לדעתי הרבה אנשים כבר היום, פסטום גם אם נשאר בשיבת הכותל, אז אני לא יודע כמה אנשים שמעו את זה, אבל אנחנו נשמעים עכשיו בשיעור, עוד כמה יהודים שמעו, זה כבר כולו בטח. רבו ממרגליות היה יהודי, בלי שאני אעריך בתיאור מי הוא ומה הוא, כי זה לא הזמן והמקום, בקיץ תפריש צדיק ה' הוא הגיע לארץ. קיץ תפרי צדיקי להזכירכם, בג' אלול תפרי צדיקי נפטר הרב קוק. 1935. באותו קיץ הוא כבר לא יכול להיות בביתו, בבית הרב, ברחוב הנביאים, הוא כבר היה בבית החלמה בקריאת משה. קריאת משה זה הייתה מחוץ לעיר, היה אוויר נקי ומסודר וכו'. לא נתנו לאנשים להיכנס אל הרב קוק. אי אפשר להיכנס אל הרב קוק. היה חולה מאוד. לא השאר. הדלת הייתה פתוחה. הגיע רבו ממרגליות שבא מלגוף, בא לארץ, עלה לארץ, בא לארץ. בא לארץ, אני הוא יכנס, יכנס לרב קוק. עכשיו, הרב קוק לא פגש אותו מעולם, לא ידע מי הוא, אבל הוא הכיר את הכתבים שלו. רבו ממרגליות ולגוף זה היה מושג. כשאלו שם את השמשים, אז אמרו, אי אפשר להיכנס לרב, הרב לא מרגיש טוב. הרב הבין, ראה שיש שם איזו התרחשות ליד הדלת, הוא שאל מי זה, מה הולך פה? הוא אומר, מי זה, מי נמצא שם? אמרו לו, הגיע איזה יהודי אחד, עכשיו לא הכיר אותו, אולי אני פה. אמר, הגיע איזה יהודי אחד, הוא אומר שהוא רבו ממרגליות מבגוף. הרב קוק אמר, תכניס אותו מיד. הרב קוק התיישב במיטה, שלח את ידו לשטריימל, שהוא היה לובש בשבת, שם אותו על הראש, ברך בשם ובמלכות שהחיינו וקיבל את פניו. אתם מבינים מה זה רבו במרגליות? רק שתבינו במה אנחנו מדברים פה. זה רבו במרגליות. הרב קוק שם את השטריימל של שבת, ברך שהחיינו בשם ובמלכות וקיבל את פניו. הוא כתב עשרות ספרים, בשנים האחרונות, מוסד הרב קוק הדפיס את הכל מחדש, אני לא בטוח שיש את זה בישיבה, הבאתי את זה מהבית, את הספר הזה, המקרא והמסורה, זה ספרונים דקיקים, אתם נוסעים הביתה, זרקו את הטלפון, זרקו אותו, אני אמור אנשים באמצע הלמת השעץ וזה, רחמונס, מהשאיבות הלמה הנורא הזה, קחו איתכם ספרון קטן של רובן מרגליות, אני כבר 4 שנים מנסה במשמרים של ליל פורי, מחליק את ההגדה שלו, אני, ההגדה שיש לי בבית שלא שרבו למרגליות, כבר מפורקת עם יין, עם פירורי מצות מלפני 20 שנה, ו-19, ו-18, ו-17, ו-16, וכך הלאה וכך הלאה, אבל לא מדפיסים, פעם אחת הוציאו אותם, זה היה לפני 4 שנים, לא חשבתי שאני צריך לעשות משמרים בליל פורים, אבל גם השנה צלצלתי למוציא לאור, אמרתי לו, תעשה לי דבר, אני צריך 120 אגדות, הוא אומר, רואי, אתה תמיד מצלצל אליי. אמרתי לו, כן, תדפיס את זה מחדש, אין אפשר בלי הגדה של גוגל מרגליות. אז יש לו ספרונים קטנים. בספר קטן אחד נקרא המקרא והמסורה, ויש שם מאמר וירשו את שלום העיר. אמרתי, אם אנחנו לומדים את זה, א', להזכיר את גוגל מרגליות, זה זכות. באמת, בוא נראה איך הוא מציע פרשנות הפוכה לגמרי ממה שראינו. עוד טרם ידעתי קרוא פסוק במקרא תצורתו. רגילים היו בפי דברי הנביא, אלה מאלפי כל הקורא בבחירות לפרלמנט האוסטרי, לבד המדינה בגליציה וכמוהם, אשר המחזיקים במשטר השולט ביססו בהם השקפתה. והשגרה ההיא בהבנת דברי הנביא אלה, הייתה ליסוד גם למעניקים לחדור אל תוכן דעת הנביא, אשר מהבנה זאת השתקף פשרנות עם הגלות. זאת אומרת שמה? פשרנות עם הגלות. אנחנו יושבים בגלות, אנחנו צריכים להתפלל בשלומה של זה, והוא אומר, מאז שאני ילד, אני ידעתי שמה, יש בחירות בפרלמנט הזה, אז אמרו תמיד היהודים, תתפללו בשלומה של העיר, כי בשלומה יהיה לכם שלום, תפילה בעד העיר, זה כמו שלמדנו בפרק, עד עכשיו אין שום חיבוש בעניין. ברן, מעניין כי לרבותינו חכמי התלמוד, הבנה אחרת בדברי הנביא אלו, לדעתה, ציווה הנביא בפקודתו זו, כי גם בהיות ישראל בגולה, ידרשו שלום לציון. רבותיי, אני מאתר לכם את ההבנה בפסוק. מה, לפי מה שכתוב פה, מה המשמעות? דרשו את שלום העיר הזאת. איזו עיר? ירושלים. כי בשלומה יהיה לכם שלום. כן? ודרשו את שלום העיר. הוספתי את המילה הזאת, סליחה, זה לא כתוב בפסוק. אבל איך הוא לומד פשט בפסוק? ודרשו את שלום העיר, פסיק, אשר הגלתי אתכם שם, זה לא נוגע לעניין הזה, והתפללו באהבה אל השם, אל מה? אל העיר, כי בשלומה של מה? של ירושלים יהיה לכם שלום. אתם איתי? הוא מהפך את העניין הזה, לכן אמרתי שאני רוצה להביא את זה. איך הוא מסביר את זה? מה פתאום? כל הפרשנים מסבירים כמו שלמדנו קודם, את המשמעות של הגלות. ראה מדרש תנחום ויגש, פסוק ואת יהודה שלח לפנה. זה קטע שיש לו המון הערות, אבל לא הבאתי את ה... היום זה קל מאוד. כל... באוצר החוכמה יש את הקליטור של הספרים שמוסד הרב קוק. אז ממהם אפשר להוריד את זה. הערות היו מעריכות את כל העניין הזה הלאה. שאמרו, כל מה שירה ליוסף ירה לציון. ביוסף כתיב לך נראה את שלום אחיך. ובציון כתיב ודרשו את שלום העיר. ובמובן זה גם במסכת דרך ארץ, סוף פרק השלום בשם רבי יהושע בן לוי, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בניי, היו שואלים בשלומה ואני מוחה לכם. מי תמה? שאלו שלום ירושלים, ואומר דרשו את שלום העיר. זאת אומרת שחז"ל דרשו שדרשו את שלום העיר זה את שלומה של ירושלים, פירושו של דבר. אנחנו נמצאים עכשיו בראש פינה, אנחנו נמצאים בניו יורק, נמצאים בפתח תקווה. אומר לנו הנביא, דרשו את שלומה של העיר, אתם לא ירושלמים, אבל תדאגו לירושלים, כי בשלומה, אם ירושלים תהיה בשלום, לכם יהיה שלום. אתם כל אחד תהיו מסודרים בעניין הזה. וכן הוא בילקוט מלאכי, הוא מובא בראשית חוכמה העולם פרק 20 במדרש אגו, אנו חייבים לבקש שלום עירנו ומקדשנו, שנאמר ודרשו את שלום העיר. זאת אומרת, הוא הביא מקורות מחז"ל שהדרישה בשלומה של העיר זו ירושלים, זה לא אותה עיר שאנחנו נמצאים בגלות אליה. אז הוא אומר ככה, הבנה הפשוטה, כמו שאנחנו מבינים, כל המרשנים אומרים שגירשו את שלום העיר, זה אותה עיר שאנחנו בגלות שם. אז נדרוש, וזה הוראה של מלכות, ככה רב קוק למד, בדרשה לכבוד את ג'ורג' החמישי, אולי זה היה בזמן שהחליפו את השם של הרחוב, מי יודע? אז בהחלט יכול להיות, צריך לראות מה המקום הזה, בטח זה מתי היה התהליך וכו', אבל רב רובן מרגליות מבין מכמה וכמה מקומות מחזל שדירשו את שלום העיר, זה בדווקא לירושלים. וזה כמובן מהפך את כל המשמעות של הדברים. ומסגנונה ניכר כי בדבריהם אלו לא באו מדרוש מקרא זה על ציון, כי אם הבנתם זו הייתה ביניהם עצם פשוטו של מקרא, ואומנם כן יתאימו הדברים במובן זה לרוח כל הפרשה שבה הובטחו על שיבת ציון, ובפסוק כתבה שם והשיבותי אתכם אל המקום אשר הגלתי אתכם משם, רבה מראש השנה הציון דורש אלה מכלל דבית דרישה. הרי זה הסיבה שאני מביא לו 40 שנה ללמד רם במלכות בית הבחירה. אני מדי פעם שואל אותו, אולי אדם זה אומר, ציונים דורש אלה מכלל דבית דרישה. הוא אומר, אנחנו פה לא נלמד ללכות בית הבחירה, אז מי ילמד אותם? והוא תמיד מסכים את הגמרא הזאת, ציוני דורש אלה מכלל דבית דרישה, ולמד אנחנו ממשיכים הלאה. וגם עונק הפשט המילולי יונח על פי הסגולה שמצאו חוקרי השפה בזמן שהייתה מדוברת בפי העם, והיא עולה ויורד באותיות. כאשר מילה אחת מתחלת באותה אות שסיימה בה המילה שנתבטאה מקודם, תשמש האות למעלה וגם למטה, וכאילו נכתב אף לרפדת, ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם, לא שמה אלא משם, לא יסתובו דברי הנביא על בבל לאמור. הוא מביא פה איזה כלל דקדוקי. אז תראו את הפסוק למעלה, ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה, אז הוא אומר לא, מכיוון שמה, שכאשר מילה אחת מתחלת באותה עוד שסיימה, אז הוא רוצה להגיד אתכם משם, זאת אומרת זה פעמיים מן, כן? במקום שמה אתכם משם, תשמש עוד למעלה וגם למטה. הוא כאילו נכתב בדרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם משם, לא יסתבו דברי הנביא על בבל, לא רק משלומה יהיה לכם שלום על הארץ העקובה מדם עם הגולה, הארץ שעליה נעימה, וזה מה שהוא עשה עם שיר המעלות, אשרי שיוחס בך וניפצת עולליך אל הסלע, החלציון בית חיינו כהבנת חכמים. אם תגידו לי שלא נהניתם מזה, אז אני לא יודע איך אפשר
לראות את דברי דברי. תגיד לשתר, אבל על התורה, שהוא אומר שכל מילה, שיש
לסם העין מסופה, אבל זה עוד פעם, סתם להביא לכם את הלהגיד וורטים של רובן מרגליות, אבל אמרתי לעצמי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, לומדים ירמיהו חפטס, זה פנינה, זה לדעת, להכיר את זה, אתה צריך פעם להגיד משהו, זה תדעו שקיים חם כזה אצל רובן מרגליות, המקרא והמסורה, בפסקה יותר, וזה כמובן משנה את כל מה שראינו בשם הרפוא ואת כל מה שהפרשנים אומרים, באמת כי זה באמת היה קשה לו. כמו שאמרנו, אנחנו פתאום מתפללים, אנחנו פתאום נעשה לו בבלים, אנחנו מתפללים לשלום העניין הזה, אז ממילא הוא אומר פה על דרך הדרוש, ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם משם, בגלל שהוא אומר שזה אותה מילה, והתפללו באדם וכו', כי בשלומה יהיה לכם שלום. אז זה קצת הבנה שיותר משמחת אותנו. להתפלל על ירושלים, מי שמתפלל על ירושלים, בעזרת השם נשיאה ותשמעיה. אנחנו בשבוע הבא, כמובן, נמשיך לחדור לענייניו המיוחדים של הפרק המופלא הזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.